טוב, אז מה...
מה נשמע?
מה אתה אומר?
אתה יודע.
הבאתי אותך לאיזה מקום קצת יותר...
אני מרגיש שאתה החלטת להשקיע ביחסים שלנו סוף סוף.
כן, לגמרי. הבאתי אותך לאולפן, קצת שתראה איך אנשים מקצוענים עושים דברים. גם אני רואה פעם ראשונה.
כמו הגדולים כזה.
כן, ממש נחמד.
באת, הבאת לי פה סידור, יש חנייה.
כן.
יש לך פה שתייה, פינוקים.
יש לך טלוויזיה פה, יש לך פה מלא... מלא אינסטרומנטים אקוסטיים, יש פה מערכת תופים אם אתה צריך.
יש גם את הקטע של דברים שאין פה, אין לך פה כלבה מסתובבת לך בין הרגליים, אוכלת לך את הכבלים, ואתה צריך להקליט את הפרק
מחדש. הייתי צריך להביא מקלות תופים ולתת לעצמי רימשות כל פעם שאני נותן בדיחה טובה. זה לא היה קורה כנראה.
אני בטוח שאפשר עדיין לארגן את זה.
יכול לעבוד.
כן, אז כן, זה הפרק הראשון שלנו בעצם שאנחנו מקליטים ממש כאילו באולפן, כמו שצריך. לא נרגיל אתכם לטוב.
למרות שאני לא יודע כמה הבדל גדול בסנקי בתכלס הציוד שלי בבית. קיצר בוא נתחיל.
יאללה, סלח.
ערב אור.
שלום, שלום.
איך אתה?
אני, אתה יודע, שבח.
יאללה, תענוג. אז ברוכים הבאים, עוד פרק של...
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני ילד יצחק יאן.
ואנחנו פה באולפני סשן.
איזה מגניב.
כיף גדול.
איזה מגניב, יש כאילו הכל.
ממש.
ממש, חשבו על הכל.
לגמרי.
נראה שהדבר הזה שאנחנו מאלתרים בבית, יש מי שכבר פתר את הנושא הזה, ולא צריך כאילו להמציא זה.
כן, אתה פשוט נכנס לחדר ופתאום הכל מאורגן.
אני חושב שאני יכול להתרגל לזה.
על.
לא,
עדיף שלא.
לא לעשות את זה?
עדיף שלא. בוא ספר להם חוקי הפורמט ברגיל.
חוקי הפורמט הם כאלה, קובי אוסף, עושה תחקיר, מוצא איזשהו סיפור ממש מגניב, מופרך, לא יאמן. ובא פשוט ספר לי אותו, אני לא יודע כלום, ואנחנו פשוט רואים לאן זה מתגלגל. נראה לי שהקפתי את כל מה שאפשר.
כן, נראה לי שזה פריטי מאץ' כל העניין.
כן, אחרי איזה 20 ומשהו פרקים אתה לומד, כאילו.
אכן, כן, הגיע הזמן. לא כבוד.
תמנתי על זה. לא רק אתה עושה הכנה לתוכנית.
כן, אתה עושה יופי, מה אתה עושה כשאתה עושה הכנה?
אני תרגלתי את הפורמט, את החוקי הפורמט.
פשוט אומר את זה לעצמך בראש כמה פעמים?
לפני השינה.
אוקיי, נהדר. טוב, אז מה, אז נתחיל?
כן, בוא תגיד לנו מה הבאת לנו היום.
אז ככה.
אתה יודע מה? אולי במקום זה, בוא אני אגיד לך מה אני הבאתי היום.
וואט?
כי היום אנחנו עושים סוואפ. אתה תשב ולא תדע על מה מדובר. ואני שהכנתי תחקיר, ואני שאספתי סיפור.
אני ליטרלי יושב ולא יודע על מה מדובר.
אספר לך מה קורה, איך זה נשמע לך.
נשמע טוב.
כן, אז זה פרק שאנחנו שוברים בו סיים, פעם ראשונה באולפן, ופעם ראשונה גם שאני זה שמביא את הסיפור.
יאללה, אני בעד.
ובוא נראה כמה קשה התפקיד הזה שלך, בוא נראה.
בוא נראה, תגיד לי אחרי זה באמת.
כן, אני אשלח הפידבק על זה.
אוקיי.
וזהו.
טוב,
אתה מוכן?
אני לא עושה כלום, סוגר את האייפד.
סגור הכל ושים על מצב טיסה. כבר היינו בסרט הזה.
זה נכון. איזה סרט? מצב טיסה.
מצב טיסה. כן, זה היה סרט. אז ככה.
איכשהו זה עם סמואל אל ג'קסון, נכון?
ברור, ברור. זה לא, היה איזה סרט כזה, נראה לי סול פליין קראו לו.
סול פליין?
זה כל מיני ראפרים וסנופ דוג.
וואי, זה נשמע משכנע.
ממש כזה שהם...
אני מאמין לך.
שהם כאילו על מטוס והכל סליזי שם.
נראה לי שאתה מתבלבל עם סנייקס און הפליין, זה משהו אחר.
אולי זה משהו אחר. יכול להיות שהמצאתי את זה, לא משנה, הנה סיפור שלא המצאתי, אלא רק מצאתי.
כן.
ניקולס ברקלי נולד ב-31 בדצמבר 1980 בסן אנטוניו, טקסס.
1980?
אביו עזב בגיל צעיר, וניקולס גדל עם אמו בברלי, ואחיו ואחותו החורגים, ג'ייסון וקרי.
אוקיי.
כבר מגיל קטן ניקולס היה נחשב לילד בעייתי, כמו שאומרים. הוא היה לו קשה בבית ספר, היה לו הפרעות קשב מאוד מאוד רציניות, וכל הקטע של לימודים, מסגרת וכאלה, זה לא עבד בשבילו whatsoever.
הוא היה... נשמע שהוא יצליח ושום דבר רע לא יקרה, לא?
שום דבר, מה כבר יכול להשתבש מפה, אתה אומר?
זה הפרק השמח הראשון
זה הפרק השמח הראשון יש פה, כן, סוף שמח נראה לי לא מתחייב על זה הוא היה מבריז באופן קבוע וכשהוא כן טרח להגיע הוא היה מסתבך היה תמיד רב עם תלמידים אחרים הוא היה מקלל הוא היה אפילו מאיים על מורים היו לו כל מיני טאקלים בכל מיני רמות
אני אביא לך את אבא שלי
too soon
אוי לא
ובאופן טבעי, כמו שזה נשמע, גם בבית החיים שלו לא היו כל כך קלים. אמא שלו כמפרנסת יחידה, היא עבדה משמרות ארוכות. ובנוסף, אם זה לא, אם החיים לא היו סבבה עד עכשיו, היא גם נאבקה בהתמכרות לסמים.
כמה היא נאבקה בהתמכרות לסמים?
אני רואה שיותר ההיאבקות ניצחה אותה, אני חושב, רוב הזמן, אבל היא מדי פעם השיבה מלחמה. ככה זה, ככה עולה מהטקסט. היא סיפרה שניקולס היה ילד קשה, שגם בבית ולא רק בבית ספר היה נוהג לקלל ואפילו להקות אותה. השכנים סיפרו שבאופן די קבוע הם שמעו צעקות וויכוחים בין השניים, ולא היה חריג להזמין ולראות ניידת משטרה מגיעה לבית המשפחה, רק כדי להרגיע את העניינים. למעשה, ג'ייסון, זה שהזכרתי קודם, האח החורג, הוא היה בן 20, באותו זמן של האירוע, והוא היה... הוא הגיע להתגורר עם המשפחה רק בגלל שאימא שלו ביקשה ממנו, כדי שיבוא וישתלט על ניקולס.
אוקיי.
אז ככה שהמצב היה מתוח עד כדי כך שהיה צריך לערב כל הזמן גורמים חיצוניים גם, אם זה משטרה או אם זה סתם בין מניסויים קודמים, כדי שיבוא וישתלט על העניין. וכמו שקורה לא מעט, גם במקרים כאלה, לא לקח הרבה זמן עד שניקולס יסתבך גם עם החוק, לא רק עם הבית ספר ובבית, אלא גם הסיבוכים האלה הגיעו. הטאקלים שלו בבית ספר וכל מיני אירועים שהיו לו של אלימות, בסופו של דבר מה שהביא אותו לעצר היה מקרה שהוא פרץ לחנות וגנב זוג נעליים. הוא נעצר.
זהו?
כן, גנב זוג נעליים. אובייסלי גם לא היה להם כסף, הוא היה ילד שמבריז בית ספר ואין לו מה לעשות, הלך פרץ חנות, גנב נעליים, זה מה שמתועד.
אוקיי, אתה כבר בתוך החנות.
אתה כבר בתוך החנות.
לא תיקח יותר מסתם זוג נעליים?
לא תלך לקופה רגע. זה מה כתוב, אנחנו הכתוב בשבילנו קודש. באמת הסיפור, בדקתי את הסיפור עם הנעליים, אמרתי אולי הוא יסתבך עם החוק בעוד צורות, אבל זה התיעוד היחידי שמצאתי.
אולי הוא יסתבך עם הנעליים.
אולי בגלל מה שעומד לקרות. הוא נעצר והשימוע שלו בבית המשפט נקבע על 14 ביוני 1994.
הוא בן 14.
באותו זמן הוא בן 13. הוא אפילו עוד לבן 14. אוקיי, אבל ניקולס בעצם מעולם לא הגיע לשימוע הזה. למעשה, יום לפני השימוע, היה היום האחרון שבו מישהו ראה אותו. ב-13 ביוני 1994, הוא הלך לשחק כדורסל עם חברים, ולפי עדויות, בסיום המשחק, הוא התקשר הביתה כדי שאמא שלו תבוא לקחת אותו. היא לא ענתה. ג'ייסון האח ענה, והוא אמר שאמא שלהם ישנה, והוא לא רוצה להעיר אותה. וזו הייתה השיחה האחרונה עם ניקולס, שמאז עבדו עקבותיו.
אנחנו עושים בעצם פרק על Stranger Things, זה מה שקורה פה.
אני חושב שהזמנים טיפה מסתדרים, והגיל שלו, אבל זה different kind of a strange thing.
אוקיי. Stranger Danger.
Stranger Danger. המשטרה הפיצה תיאור של ניקולס כנסות למצוא אותו, התיאור היה למקרה שמישהו יראה אותו, ילד נמוך לגילו, בגובה 4'8", שזה 1.42 מטר, במשקל 80 פאונד, 36 קילו, הוא לבש חולצה לבנה, מכנסיים סגולים ותיק גב ורוד, היה ילד עם אמירה אופנתית, אפשר להגיד.
ונעליים שלו שלו.
נעליים גנובות עם טאקו. היו לו מספר קעקועים, בגיל 13, כן, כמה קעקועים היו לו?
מה? מספר.
מספר קעקועים של האותיות L, T, J ו-N. לא מצאתי שום הסבר איפה למה.
L,
T, J ו-N.
ברור. לטינו, תאי, ג'ויש.
ג'ויש, זה ברור שאם הג'י זה הלך לג'ויש, נכון?
משהו כזה.
וזה בחלקים שונים של הגוף, זאת אומרת, זה לא היה כל כך קשור, אבל זה התיאור שהופץ. סתם כהערת אגב, יהיו פה הרבה מחלוקות בסיפור הזה, אבל לגבי התאריך שבו הוא נעלם, יש כל מיני ספקולטורים שגם אמרו שיכול להיות שהוא נעלם כמה ימים קודם, העדויות סותרות לגבי זה, ולקח זמן עד שבכלל האמא עדכנה. בכל מקרה, הגרסה הרשמית זה
ש... טוב, האמא ישנה.
שנת רציני זה היה. בכל מקרה, הגרסה הרשמית היא שיום לפני השימוע, זה הפעם האחרונה שראו אותו. הרשויות לא מיירו להגיב לדיווח של בברי על בנה שנעדר, מה שנקרא, תראו מופתעים. בגלל המוניטין שלו, ובגלל העובדה שיום אחרי זה היה לו שימוע, אז כנראה שהוא ניסה להתחמק ממנו, זה בסך הכל נשמע הגיוני. והעובדה גם שהתוצאות של השימוע יכלו להיות ממש הרות גורל, זאת אומרת, הדיבור היה שהוא ייכנס, או שהוא ייכנס למוסד לעבריינים, צעירים, או שהוא יורחק לגרופ הום, שחיים בו נערים בסיכון, וכאלה שזה סוג של כלא, מבחינת גם מה שיוצא ממך בסופו של דבר. אז המשטרה הניחה שהוא הלך, והוא יחזור תוך יומיים, אבל הם טעו. כמה חודשים לאחר מכן, ב-25 בספטמבר 1994,
אוקיי.
אותו ג'ייסון, האח החורג, התקשר למשטרה ודיווח שהוא ראה את ניקולס מנסה לפרוץ למחסן בבית המשפחה. בעצם ממש ליד הגראז' ראה אותו נותן עבודה. כשהשוטרים הגיעו, לא היה אף סימן לפריצה,
אוקיי.
או לניקולס. הם חיפשו בכל השכונה, שאלו את השכנים, שאלו עוברי אורח אם מישהו ראה את הילד הזה, שכולם בשכונה מכירים אותו. הבדיקה לא העלתה כלום. בעצם חוץ מג'ייסון אין אף אחד שטען שראה את ניקולס באותו יום.
אוקיי. אולי הג'י זה ג'ייסון?
אולי הג'י זה ג'ייסון? אבל אין פה גיל לבברלי ואין פה... לא, לא.
וניקולס? ו...
אולי?
זה על מצב טיסה, אני רק מראה לך. אני לא יודע איך הטלפון שלי
החליט. אתה מצליח לקבל פושים על מצב טיסה. זה מרשים, זה ממש מרשים.
זה מדהים מה שקרה פה עכשיו. יש לי... וואו.
אתה אפילו לא מפסיק להפתיע אותי.
גם את עצמי. קיצר, אוקיי. כן, באמת שתי האותיות הראשונות לא קשורות לכם.
לא קשור לכם. זה לא צופן, אני מרגיש, הדבר הזה, למרות שאין לדעת. שלוש שנים לאחר המקרה, כבר קפצו מכמה חודשים לשלוש שנים קדימה.
אוקיי.
עדיין אף אחד לא ראה ולא שמע מניקולס. באוקטובר 1997, הרשויות קיבלו שיחה מפתיעה מעמותה לנוער בסיכון, בשים לב, לינארס ספרד. מדובר באיזשהו כפר קטן בספרד, שיש שם איזה שלטר כזה ל-youth בסיכון. ומשם הגיעה השיחה. השיחה אומרת כזה דבר. המתקשר מספר שניקולס מתגורר שם תקופה קצרה, אחרי שהצליח לברוח מארגון שחטף וסרסר בילדים כעבדי מין.
מה?
והוא איכשהו הצליח לברוח מהם.
בגיל כמה? 16-17?
בשלב הזה הוא בגיל 16. אחותו של ניקולס, קרי, שהזכרנו אותה בהתחלה, היא גם אחות חורגת אגב, היא עלתה על הטיסה הראשונה לספרד. אגב, לא יודע למה מציינים את זה בכל מקום, אבל זו הייתה הטיסה הראשונה שלה ever.
אוקיי.
היא עלתה על הטיסה הראשונה לספרד, ושם היא זיהתה בהצלחה את אחיה, והחזירה אותו הביתה. שלוש שנים וארבעה חודשים אחרי ההיעלמות, ניקולס בבית. המשפחה אובייסלי קיבלה את ניקולס בהתרגשות גדולה.
חוץ מאמא שלו שבטח ישנה.
חוץ מאמא שלו שהיא בדיוק הייתה. אז תסנו, דברו איתי שילד בן 18. למה חזרת עד שנפטרתי? הם ציפו וחיכו ליום הזה, הם השאירו את החדר שלו בדיוק כפי שהיה כשנעלם, כי למי יסדר? מי יסדר עכשיו? יאללה, נו, בקטנה. השאיר ככה, פוף, בסדר, הוא יחזור סדר. למעשה הם כל כך התרגשו מהחזרה שלו, שהם התעלמו לחלוטין מהעובדה שהילד שעבד היה שונה מאוד 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 מהילד שחזר. מכל בחינה אפשרית.
אוקיי. מכל בחינה אפשרית.
מכל בחינה אפשרית. בוא נמשיך. ניקולס ברגלי שנעלם היה בלונדיני עם עיניים כחולות, עם מזג חם ובעיית גישה קשה מאוד. ילד קשה. לעומת זאת, הניקולס שחזר...
גמד שחור.
היה בעל שיער כהה, עיניים חומות.
כן, תן לי את זה.
שהיה בעל מזג רגוע ביותר, ששים לב, גרם לסובבים אותו להרגיש קצת לא בנוח.
אני לא יודע איך. מה זה אומר?
הוא היה כל כך צ'יל בקטע קצת, כאילו צ'ילינג, בקטע כזה. זה היה מקריב קצת. ואם כל זה לא מספיק... אם כל זה לא מספיק, לניקולס שחזר היה מבטא קצת צרפתי.
צרפתי?
כן.
טוב, אולי זה הפיראטים ששדדו אותו, לימדו אותו.
הפיראטים ששדדו אותו, הפכו אותו לעבד מין והכריחו אותו לדבר צרפתי.
בדיוק. אתה יודע, על הדרך.
עושים בשביל הלקוחות מה שהם רוצים. כן, קצת מוזר הייתי אומר, אבל... למרות העובדה שהוא לא נראה, נשמע או התנהג כמו הבן שלהם, משפחת ברקלי התעקשה. זה ניקולס שלנו שנעלם.
כן, זהו. היא נסעה לזהות אותו.
היא נסעה לזהות אותו?
אבל הוא לא נראה כמו שהוא היה נראה.
אבל היא זיהתה אותו.
כן, אולי היא זיהתה אותו ממשהו אחר.
אולי מהטלוויזיה ככה.
אתה מההוא.
בוא נע, אתה לא הצרפתי הזה. אז ככה, הסיפור הבלתי נתפס של משפחת ברקלי, והסוף השמח הזה, הוליווד סטייל, כמובן עשו כותרות בכל ארצות הברית, כאילו, למרות שזה רק עניין של סן אנטוניו, וצרפת. יואב טוקר דיבר על זה באותו זמן.
הוא דיבר על זה. טוקר.
אוי, אוי, לא, אתה ממש תפסת את המקום שאני מבין.
כן, אני לגמרי.
וואי.
אי, התפקיד, אין לך מה לעשות, כשאתה לא עסוק בלהקריא, אז אתה פשוט חושב על...
אתה פשוט, כן.
על בדיחות מבוכחות, אני לגמרי מבין אותך עכשיו.
שיחקת פעם ליז'ור סוט לארי?
ברור.
אז היה, כל דבר שהיית נוגע בו שם במסך, היית מנסה, לא יודע, להזיז איזה קערה, הקריין היה לו על כל דבר משהו להגיד. ואני זוכר איזשהו קטע, שהיית, הגעת לאיזה מטבח במלון, ואתה מנסה לקחת את המלח, ואז הקריין אומר, pass the salt, וליז'ר סוט לארי כזה עושה לו, seriously? ואז הוא אומר לו, אה כן, תנסה אתה להמציא בדיחה על כל דבר שאתה עושה. אז ככה אני מרגיש.
אוקיי.
אם אפשר לחזור לעשות את התפקיד שלך, אז אני אמשיך.
אני בסדר עם זה.
אז ככה. הסיפור הזה כמובן משך כותרות. כתבים מכל ארצות הברית הגיעו לסקר את זה. הסיפור על ילד נהדר שמתאחד עם משפחתו אחרי שנים של התעללות קשה.
משפחתו של מישהו אחר.
עם משפחתו. משכה באמת הרבה עיתונאים וכולם הגיעו לסקר את האירוע, אבל כמו עיתונאים הנושא גם משך חוקרים שהתעניינו מאוד במה שקרה שם, בעיקר במשך הזמן שהוא לא היה, כי הסיפור הזה נשאר מאוד מאוד מסתורי.
אז אתה אומר שאחרי 5 חודשים התחלת לפתח את המבטא?
איך? מאיזה אזור? כאילו, איך הבאת דווקא את הניב הזה? האם אתה עושה פה איזשהו טריביוט? אתה נבל? מה אתה עכשיו?
מה זה השפה הזה?
הסיפור שניקולס תיאר לכולם, גם לחוקרים וגם לעיתונאים, היה בדיוק כפי שדווח בשיחה מאותו בית מחסה. הוא שיחק כדורסל עם חברים, הוא נחטף, שמו אותו על מטוס לאירופה, שם הכניס אותו למעגל אלים של ילדים ששימשו כעבדי מין. הוא איכשהו הצליח לברוח, הרשויות מצאו אותו, ומשם המשך ידוע. באשר לחזות שלו, הוא סיפר שההסבר פשוט, החוטפים צבעו את שערו, ואפילו שינו את צבע העיניים שלו כדי להסתיר את זהותו.
איך עושים את זה?
סיינס, ביץ'.
הם שמו לי את עדשות המגע הצבעוניות האלה, ועכשיו אמרו לי שאני לא יכול להוריד
וזה לתמיד מסתבר. נשמע לי סבבה, לא יודע.
אוקיי.
דווקא אני אוהב את זה ככה. אבל חוקר אחד בשם צ'רלי פארקר לא השתכנע.
צ'רלי פארקר?
צ'רלי פארקר.
צ'רלי פארקר זה ג'אזיסט.
זה ג'אזיסט?
כן.
לא יודע מה הוא עושה בזמנו הפנוי.
אוקיי.
אבל בדי דודי שלו, הוא לא השתכנע.
הוא חקר ואמר, אוי, עולות לי עכשיו מלא, גם בגלל המקום שאנחנו נמצאים בו, עולות לי עכשיו מלא בדיחות של רימון, אני לא יודע אם זה הפורום הנכון. אבל צ'רלי פארקר חקר, והוא אמר, כן, אני אשים דומיננטה פה, והכל יהיה בסדר, כן, סליחה, אני מצטער.
אני אפילו לא יודע מה זה אומר, וזה נשמע לי גס.
זה רע מאוד.
רע מאוד.
סליחה.
ככה, הוא לא השתכנע, כל הסיפור היה נשמע לו מוזר מאוד באופן טבעי, והוא לא האמין שהחוטפים היו הולכים את המרחק הזה של להסתיר את זהותו, אם בכלל אפשר לעשות, אם בכלל קיים את הטכניקה הזו, של לשנות צבע עיניי.
לא.
כאילו, זה מה שהוא טען באותו זמן. ובעיקר אבל, למרות כל השינויים וההבדלים הפיזיים האלה, הוא נדהם מהשוני באישיות של ניקולס. למרות שנסיבות טראומטיות כאלה יכולות לשנות ילד, מאוד, הוא הרגיש שקרה פה משהו מעבר. ניקולס נראה לו לא רק שונה, אלא משמעותית בוגר, ואפילו מבוגר מנער בן 16. הוא השווה בין התמונות של השניים, ואז הוא שם לב לשוני אחד מאוד מאוד מהותי, שזה מבחינתו סגר את הסיפור.
כן, שזה לא אותו בן אדם.
זה שזה אופסי לא אותו בן אדם. האוזניים. נניח ואפשר...
כן, כן, ברור.
נניח ואפשר לזייף.
הדבר הראשון שאני הייתי עולה.
הדבר הראשון שהייתי עולה עליו. הוא ראה שהאוזניים שלהם בכלל לא בשום... לא מזכירות אפילו אחת השנייה, וניקולס...
הם לקחו מחדד.
אבל חקרו אותו כל כך הרבה שהוא היה אמור לדבר על זה, גם אם הייתה לו טענה הזויה לגבי האוזניים, הוא היה אמור כבר להעלות אותה, והוא לא העלה אותה.
אוקיי.
ולהפתעתו הרבה של פארקר, הוא אכן צדק. אחרי שניקולס סירב למסור דגימת דם כדי לאמת את זהותו, בפברואר 1998, ה-FBI הצליח לקבל צו בית משפט, שיאפשר להם לקחת ממנו טביעות אצבע. הם גילו שניקולס הוא למעשה לא בן 16, אלא בן 23. ויותר מזה, הוא לא היה ניקולס ברקלי, הוא היה בחור צרפתי בשם פרדריק בורדין.
אוקיי.
תראה מופתע.
כן, לא חשבתי שזה יקרה בכלל.
פרדריק פייר בורדין נולד ב-13 ביוני 1974. נולד ב-13 ביוני 1974. עכשיו אני שם לב ש-13 ביוני זה גם התאריך שהוא נעלם. הוא נולד בננטר, לא ננט, ננטר, צרפת. גם הוא מעולם לא הכיר את אביו, שלפי אמו היה מהגר אלג'יראי, בשם קאסי. הוא גודל על ידי סבי וסבתו, עד שיום אחד ברח לפריז והתגורר שם. החיים הקשים של פרדריק הביאו אותו מגיל צעיר לרצות להיות מישהו אחר. למעשה הוא כל...
מושלם. כן, כן, אוקיי, תן.
אני חושב שכאילו, obviously זה מישהו שנורא רצה להיות מישהו אחר, אבל תכף תראה כמה. הוא כל כך רצה להיות מישהו אחר, שהוא נהג לעשות זאת באופן קבוע. לפי האינטרפול, אם אתה מבין כמה עמוק אחר הזה, לפי האינטרפול, פרדריק התחזה ללא פחות מ-500 בני אדם שונים לאורך השנים. בעצם רוב הזמן הוא היה מישהו אחר. רוב הזמן היה מישהו אחר. 500.
אני מבין אם אתה שחקן, ואז כל פעם שאתה עושה דמות אחרת זה נחשב, אבל כאילו מתי אתה מספיק להיות כל כך הרבה אנשים?
היה סופר פרודקטיבי, הבן אדם הזה. ולכן הוא זכה לכינוי The Chameleon, הזיקית.
בין 11 ל-2 אני צריך להיות ג'פרי מלונדון, אחרי זה 2 עד 5 יש לי איזה גיג בתור איזה ספרדי.
תסיים מהר כי ב-5:30 אני איגל עדיקה פה בשווארמה ליד, סבבה.
איגל עדיקה זו דמות חוזרת אצלנו כבר.
כן, אנחנו חייבים להריח אותו. חייבים. אם נחליט שיש דבר כזה אורחים פה. רמז, רמז. אז פרדריק הוא... נהג לעקוב אחרי מקרים כאלה שילדים נהדרים, ולחפש הזדמנות להתחזות אליהם. בורדין אמר, שים לב, הניסוח שלו נורא מוזר, אבל הוא היה בן אדם מוזר, וכך הוא דיבר. עוד לפני שנולדתי, בוודאות הייתה לי הזהות הלא נכונה. לא ידעתי את זה, אבל כבר הייתי מוכן לא לדעת מי אני באמת.
יש פה כל כך הרבה שליליים, שאני לא יודע מה חיובי בה.
זה כמו איזה שאלה בפסיכומטרי קצת. והוא ממשיך ואומר, זהות חדשה עם דרכון חדש, יכולתי לגור בארצות הברית, ללמוד שם, לחיות עם המשפחה הזאת, להיות פשוט מישהו אחר, מבלי לחשוב שיזהו אותי. אוקיי, הלכה מצוין, ראיתי את ההזדמנות ולקחתי אותה. פרדריק הצליח לחיות עם המשפחה במשך 6 חודשים לפני שעלו עליו.
זה פסיכי לגמרי.
זה פסיכי לגמרי. הוא נעצר ונשפט ל6 שנות מאסר, שזה אגב פי 3 מכמה שהחוק ממליץ, זה עונש חמור בטירוף עבור העבירה הזאת.
אוקיי.
כנראה האמריקאים ברשויות הרגישו שממש עשו מהם צחוק.
או העובדה שהוא פשוט עשה את זה כל כך הרבה פעמים.
גם יכול להיות, אבל אני לא בטוח.
אבל דווקא בארצות הברית, כן.
לא בטוח לגבי מה הוא נשפט שם. דווקא
בתחום השיפוט שלהם.
בסיום התקופה הוא טס חזרה לצרפת, שם הוא ניסה וכיום יש לו 5 ילדים, הוא מנהל חיים נורמטיביים היום לכאורה. אבל
אבל מה עם כל החיים האחרים שיש לו?
בורדין הוא סיפור בפני עצמו, אפשר באמת להיכנס עליו, הוא דורש אולי פרק נפרד, שלם רק עליו.
אוקיי.
אבל החשיפה של הזהות שלו והמעצר, זה העלה עוד המון המון סימני שאלה לגבי הגורל האמיתי של ניקולס ברקלי. כאילו, יש פה ילד שנעלם, אח שלו אמר שהוא ראה אותו אחרי 3 חודשים, אף אחד לא ראה את זה חוץ מזה. אחרי 3 שנים מגיע איזה בן אדם שלא נראה כמוהו בכלל, והמשפחה פשוט מקבלת אותו. אגב, כעוד הערה שלא הזכרתי, בדרך חזרה במטוס, שהוא טס עם קרי חזרה הביתה, היא עברה איתו על תמונות של המשפחה, והוא באופן, כאילו די ברור, הוא לא זיהה אף אחד, אז היא פשוט עברה איתו, כי הוא הניחה שהוא בטראומה וזה, והוא לא זוכר, אז פשוט הסבירה לו מי זה מי, וזה גם עזר לו להשתלב. אבל עדיין,
כן, זה צ'יטים.
עדיין, זה צ'יטים.
כן, כן, בואי ספרי לי על כל האנשים שאני הולך לפגוש ולהתייחס אליהם, כאילו אני מכיר אותם כל הזמן.
ממש ככה. אז החשדות של המשטרה הופנו באופן טבעי כלפי המשפחה. העובדה שהם קיבלו את בורדין לחיקם בלי לשאול יותר מדי שאלות הייתה תמוהה, וגם בציבור התחילו לעלות ספקולציה, זה כבר היה עניין לאומי שם. כולם רצו לדעת מה קרה עם המשפחה הזאת, כולם התעניינו כשהוא חזר הביתה, ועכשיו, what the fuck, הבן אדם הזה נעצר וזה לא הוא בכלל, כאילו, מה קרה פה? תבררו את זה.
זה היה בטקסס, נכון, אמרת?
זה היה בסן אנטוניו, כן.
כן.
בדיוק.
אוקיי. זה מסביר את זה. זה מסביר הרבה דברים.
כן.
לא יודע, אולי מישהו אכל אותו. אוקיי.
אז הציבור העלה ספקולציות שהמשפחה בטח רצחה אותו וקברה אותו איפשהו, והם בלי ספק מסתירים משהו. הציבור דרש והמשפחה התחילה לחקור את המשטרה, את המשטרה, את המשפחה.
אוקיי.
בברלי, אמא של ניקולס, היא נחקרה המון, והיא עברה 2 בדיקות פוליגרף. אחת היא עברה בהצלחה, בשנייה היא נכשלה. ג'ייסון, אח של ניקולס, שעכשיו זה אולי זמן טוב להזכיר שהוא היה גם הוא בחור חם מזג ונטייה לעצבים, ומישהו שאמא שלו הביאה כי הוא יכול להתמודד עם הזעם של כן. ניקולס. הוא באופן טבעי הפך לחשוד מרכזי בפרשה. באמת בגלל הנסיבות שהביאו אותו לגור שם, וגם בגלל אותה שיחת טלפון מאוד חשודה שמתחילה להרגיש כמו אליבי, של אני ראיתי אותו אז לא יכול להיות שאני רצחתי אותו אז. אבל בדומה לאמו, ג'ייסון שהוא היה חשוד המרכזי בפרשה, הוא פיתח בעיית סמים, וב-1998 הוא מת ממנת יתר של קוקאין. וכשזה קרה, המשטרה פשוט אמרו, טוב, אנחנו פה מפסיקים לחקור את הנושא הזה, כי...
מישהו מת. כן, זה כבר כנראה לא משהו חשוב שאנחנו צריכים להתעסק בו.
כן, זה בטח הוא, בסדר? כן. אז המשטרה עצרה, אבל צ'רלי פארקר המשיך.
עם הסקסופון.
שום דבר, הוא הסקסופון שלו. החוקר שחשף את פרדריק בורדין, המשיך לחקור את הנושא במשך שנים. הוא משוכנע שניקולס מת וקבור איפשהו בסן אנטוניו, והוא נחוש למצוא אותו. גם הוא חשד בג'ייסון מאוד, אבל לא הצליח להוכיח שום דבר. על בורדין הוא סיפק את הציטוט המעניין הבא. הוא אמר, יש סביבו הילה, הבן אדם הזה. יש בו משהו כמעט ערפדי. עבדתי על הרבה מאוד מקרים, אבל הבחור הזה מפחיד אותי. אבל החקירה של צ'רלי גם היא לא הצליחה להעלות שום דבר. ונכון להיום, ניקולס ברקלי נעדר כבר 24 שנים. אגב, על הסיפור הזה...
24 שנים נעדר. כן. וואו.
על הסיפור הזה צולם סרט דוקומנטרי שעוסק הרבה בפרדריק בורדין, שהוא נקרא The Imposter.
אוקיי.
ויש אותו בנטפליקס.
יאללה, מגניב, אני בפנים, לא יודע איך לא עליתי על זה.
אז מוזמן לבדוק את הנושא. כן, זה היה הסיפור ההפוך. איך זה הרגיש לך לשאת בצד השני?
נחמד. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות עוד כאלה, כי אין לי כוח.
כן, יותר נוח בכיסא שלי, נכון?
כן, ברור. ברור, כי הציפייה היחידה שיש ממך זה תהיה מצחיק. הציפייה היחידה שיש ממני זה אפילו לא זה. אז זה בסדר.
נשמע כמו חלוקה הוגנת של הנטל. וואו. סיפור מטורף.
סיפור מדהים. זה נהדר.
כאילו, כמה... כמה כאילו אימפוטנטים צריכים להיות שם, כל הרשויות והמשפחה הזויה הזאת, שברור שהם קיבלו אותו, ברור שהם רצחו אותו.
אני כשהקשבתי לך, חשבתי שזה הולך להגיע לאיזשהו מקום שהילד הזה אף פעם לא היה קיים בכלל. שהם המציאו את הילד, ואז כזה כשמישהו התחזה לילד, הם אמרו, כן, כן, בטח.
כן.
חשבתי שזה הולך לשם.
אגב, אני חייב להראות לך, אני תכף אחפש פה
כמה לא דומים.
כמה הם לא דומים. וזה באמת באמת מדהים לראות כאילו כמה אפס דמיון יש ביניהם.
מה היה האינטרס של לזהות אותו בתור הילד? כאילו...
אז רגע, זה כך נראה ניקולס.
אוקיי, נראה כמו מקולי קלקין על קרק.
לגמרי.
שזה מקולי קלקין.
פרדריק בורדין. ככה הוא נראה.
הוא נראה כמו... אריק אנטונה, ויני ג'ונס, והבולד איגל מהחבובות.
זה ממש כאילו, לקחו את, לא יודע, תום אבני ואיגל עדיקה, כאילו, ותאנו שזה אותו בן אדם.
אני חושב שנשנה את השם של התוכנית למה יש בזה פסיק איגל עדיקה.
מה יש בזה? איגל עדיקה יש בזה. יש בזה את איגל עדיקה.
אני חושב שזו צריכה להיות דמות חוזרת בכל פרק, כשהוא.
אני בטוח שנמצא את ההזדמנויות.
בוא נעשה את זה. בוא נעשה את זה. נכניס רפרנס בכל פרק. נהדר, מגניב. טוב, בלי לגלות סודות למאזינים. אוקיי, אחלה.
אז כן.
וואו, זה נהדר. נהניתי.
אני שמח, שמח שאהבת.
נהניתי מאוד. מה, נסכם?
אפשר לסכם, מילות סיכום.
מילות סיכום. טוב, זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
אני ממש אוהב את החריקות גם של הכיסא שאתה מוסיף ככה בקטנה, זה מאוד מאוד נחמד, זה נהדר, נהניתי, כן, אני לא יודע איך לאכול את זה, זה היה כיף, בוא נגיד ככה קצת איפה אנחנו נמצאים, כאילו חוץ מכרגע פיזית בסשן ברמת השרון.
אני לפני כל זה, לפני שאנחנו זמינים, אני רוצה כאילו להגיד שיש לנו תומכים ראשונים בפטריון.
איזה כיף זה.
וזה מרגש ברמות.
מדהים.
ממש, ממש, ממש מרגש. כיף לנו, כאילו, התמיכה הזאת היא אומנם קטנה, אבל היא משמעותית.
כן.
וזה ממש ממש עושה לנו
היא
טוב.
היא לא קטנה. היא... אתה יודע מה?
כל אחד, קטנה. כל אחד. זה אחלה. כן, כל אחד, כאילו,
כל דבר. כל דבר. עצם העובדה שמישהו מחליט לשים עלינו משהו, זה נהדר, ואנחנו מעריכים את זה, וכמובן, אם אתם רוצים גם, אתם מוזמנים, patreon.com/מה יש בזה, אתם מוזמנים, אנחנו נשמח, הכל טוב. תוכן שלנו חינמי בכל מקרה.
כך או כך.
וכמובן, ברגיל, אנחנו נמצאים בפייסבוק, ביוטיוב, בכל אפליקציות הפודקאסטים, כולל אפל פודקאסט, אבל גם כל אחת אחרת.
ובפריקינג
ספוטיפיי. יש איזה עוד מתמודד חדש עכשיו.
יש איזה משהו, איזה אנשים שרואים סרטים או משהו כזה. אז תעזבו את המדיה הזאת של לראות סרטים, בואו תשמרו סיפור.
איך אתם יכולים לדבר באודיו על לראות משהו בווידאו? מה, זה לא עובד ככה.
די עם זה, די עם זה.
עזבו את השטויות
האלה. תשמרו, בואו למה יש בזה, יש פה הכל. יגאל עדיקה אצלנו. תודה רבה ליגאל עדיקה גם שהיה איתנו בפרק הזה.
גם טוויטר יש לנו, אגב, על הדרך. מה עוד רציתי לומר? זהו, קודם כל באמת, תודה לסשן.
וואי, כן.
אחלה מקום, תודה רבה לדפני ואיתי, מת עליכם.
מקום מדהים.
מדהים פה, באמת. אחלה חדר חזרות, סלש אולפן, סלש וואטאבר. כיף פה, ממש. עוד משהו להוסיף?
נראה לי שאפשר לסכם.
נראה לי שסיכמנו. טוב. אז מה אני אגיד לך? עד הפרק הבא.
יאללה, ביי.
יאללה, ביי.